אנחנו עוברים לפרק הבא במהלך הסדרה הזאת, ובפרק הזה גם הוא התחלק לכמה תת-סעיפים. אני אתחיל היום בניסיון להסביר ולהבחין בין חלקי ההלכה השונים, נגיד דרך חלקי השולחן ערוך, שבסופו של דבר אני אתמקד בחושן משפט. רוצה להבהיר מה תפקידו של כל אחד, מה ייחודו של כל אחד, בעיקר חושן משפט הוא חלק ייחודי ונפוץ מאוד לא להבין את המשמעות הייחודית שלו. ומתוך כך נצא אולי לנסות ולהסתכל באיזשהו מבט כללי יותר על ההלכה, שלפחות על שני אספקטים נוספים, אולי אפילו יותר, של האופי של המשפט ההלכתי מול המערכות משפט אחרות, אופי אחרות, היבטים מסוימים, וכל מיני שיקולים הלכתיים שנראים במבט ראשון מפתיעים, ואני חושב שאפשר להבין אותם לאור התמונה שאני אתאר. טוב, אז זה בעצם איזשהו פרק שעוסק במבט מלמעלה על ההלכה, ובפרט על המשפט ההלכתי. אני חושב שזה יתמקד שם. אני אתחיל אולי מהמשפט, ואחרי זה אני אסוג חזרה ואעשה חלוקה לפי חלקי השולחן ערוך. המשפט ההלכתי, כפי שהוא מתואר נגיד בחושן משפט, יש לו שני מאפיינים שעל פניהם נראים הפוכים. מצד אחד, זה החלק הכי גמיש בהלכה. אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון, מחלוקת תנאים, אבל כך פוסקים להלכה. מנהג קובע את דיני הממונות, הכל על פי המנהג. מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, משנה בבר המציע. נראה איפשהו שהעסק הכי גמיש שיש, אף אחד לא יעלה בדעתו להתנות על איסור חזיר. זאת אומרת, יהיה מנהג לאכול חזיר במקום מסוים. האם זה יתיר את האיסור של אכילת חזיר? ודאי שלא. אז למה בממונות אפשר ככה לוותר על מה שהתורה קובעת? זה מצד אחד.
על מה מותר לוותר שהתורה קובעת?
דיני שומרים, למשל. שומרים, ומתנה שומר חינם להיות כשומר שכר. אז אם התורה אומרת ש...
מה? מחמיר.
לא, גם להקל. גם בדיוק אומר בכלל אין דבר כזה חומרה וכולה. כי חומרה לאחד וכולה לשני ולהפך. אז אין בכלל דבר כזה חומרה וכולה. כשאומרים ספק ממון לכולה, מתכוונים לכולה לנתבע. כיוון שלטובע זה לחומרה. אז זה מצד אחד. נראה שזה עסק גמיש כזה, שאנחנו לא מוצאים בשאר חלקי ההלכה דבר כזה. מצד שני, וגם אז אני אפרט את הדברים האלה בהמשך קצת, אבל אני רק רוצה לתת איזושהי מוטיבציה לדיון. מצד שני, יש איזושהי חומרה במובן מסוים אינסופית של דיני הממונות. אני לא מדבר על דיבורים אגדיים כמו שהגזל בראש, מרקד בראש כולם ודברים כאלה. אני מדבר בהתנהלות ההלכתית. בהתנהלות ההלכתית, שיטת רש"י ובבא קמא, אני עוד אפרט את זה בהמשך, אבל כרגע רק במשפט, שיטת רש"י ובבא קמא, שיש ייהרג ובל יעבור על גזל. זאת אומרת שאם אני מאוים, חיי מאוימים, והדרך היחידה שלי להינצל זה לפגוע בממון של מישהו אחר, אסור לי לעשות את זה, ייהרג ובל יעבור. הבניין ציון, בעל הערוך לנר, כן, הרב דוקטור אטלינגר, הוא כותב, הוא מרחיב את זה יותר, יש לו סדרת סימנים קס"ז, נדמה לי קע"ב, פשוט בעניין ציון, והוא מרחיב את זה יותר לכל איסורי בן אדם לחברו. על כל איסורי בן אדם לחברו יש ייהרג ובל יעבור. חובל, כן, מבייש, דברים מהסוג הזה. אז רואים שיש פה איזושהי חומרה מעל ומעבר למצופה. מצד אחד דיני ממונות הם הכי גמישים שיש, מתנים, מנהגים, דיני מלכותא, הכל הולך בדיני הממונות. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בדיני הממונות, התורה לא מתעקשת. תעשו מה שאתם רוצים. מצד שני, יש איזושהי חומרה נוראית, אם מישהו עובר על העניין הזה, ייהרג ובל יעבור. או אם מישהו רוצה לעבור על העניין הזה. איך שתי הפנים האלה מתיישבות זו עם זו? יש עוד כל מיני שאלות, כי אם אפשר לעשות עם זה מה שרוצים, אז מה המשמעות של כל העניין הזה? אז בשביל מה? שמה בכלל כתבו את חושב משפט, אם כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בדיני שומרים, למשל, חלק את הדיני שומרים בחושב משפט. מה כתבו את זה? מה התורה נכנסת שם לפרטים, גניבה ועבדה, שומר שכר, סוחר, שואל, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, תקבעו ביניכם מה שאתם רוצים. אז מה, תגידו שזה איזושהי ברירת נחדל, מה שנקרא אצל בני דודינו המשפטנים, זה נקרא הסדר דיספוזיטיבי. בסדר? אז זה ברירת נחדל, נו, אז מה, מי מתבזבז את כל זמנו על ברירות נחדל? שלא רלוונטיות בחלק גדול מהמקומות והזמנים. זה רק קצת מוזר, באיזה מובן זה בכלל תורה, הדבר הזה, אם בעצם כל אחד יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. אז רק אומרים, טוב, אם לא קבעתם, אז זה הדין. אוקיי. מה המשמעות הגדולה של העניין הזה? באיזה מובן זה חלק מהתורה, ברירת המחדל הזאת? טוב, אז אני אחזור לעניינים האלה עוד מעט. בואו נלך רגע אחורה. אנחנו מאוד רגילים לחלק את ההלכה לקטגוריות של השולחן ערוך, של הטור, בעצם הוא אבי החלוקה הקטגוריאלית הזאת. חושן משפט, אבן העזר, אור החיים ויורה דעה. שהחלוקה הזאת היא לא טריוויאלית. זאת אומרת, ברור שהטור לא המציא אותה. זאת אומרת, כבר בגמרא עצמה כתוב שממונה מאיסורא לא ילפינן. זאת אומרת, הגמרא מבינה שיש פה איזשהן קטגוריות אב שונות בהלכה. מעבר להבדלים המקומיים, יש הלכות תרומות, יש הלכות שמיטה ויובל. יש הבדלים מבחינת תכנים. אבל אני מדבר על הקטגוריה לא מבחינת התכנים. אלא מבחינת הקטגוריות ההלכתיות, שאוספות כל קטגוריה כזאת, אוספת תחתיה כל מיני סוגי תכנים. אני אפילו לא מדבר על הבדל כמו שהרמב"ם עושה בין חלקי היורה דעה, למשל. הלכות זרעים, ויש הלכות שבועות ונדרים, והפלאה, מה שנקרא, ודברים מהסוג הזה. כל אלה שייכים ליורה דעה, מה משותף להם? תחומים שונים. למה שניהם ביורה דעה וגם הלכות כיבוד אב ואם, נגיד, והלכות שומרים לא? או מועדים לו, או קידושים, נגיטים לו. יש משהו בקטגוריות האב האלה, בארבע הקטגוריות הגדולות, שכנראה בכל זאת משותף להרבה מאוד תת קטגוריות שכל אחת שונה מהשנייה מבחינת תכניה. אז מה זה הדבר המשותף הזה? מה מייחד את כל אחד מארבעת החלקים האלה? אז אני רוצה לעמוד פה על שתי חלוקות, חלוקה אחת לשניים והחלוקה השנייה בתוך החלוקה הראשונה. חלוקה אחת זה בין אור החיים ויורה דעה לבין אבן העזר וחושן משפט. זאת החלוקה שאנחנו התרגלנו אליה, חלוקה בין, מה אפשר לקרוא לזה, בין רבנות לדיינות, כן? כמו שקוראים לזה היום בשפת המבחנים. זאת אומרת, יש מבחני רבנות ויש מבחני דיינות. אבל ברור שהמבחנים רק משקפים איזשהו הבדל שאנחנו רואים בין שני התחומים האלה. וההבדל הזה, ברור שהטור לא המציא אותו, אבל נדמה לי שאנחנו חייבים לו הרבה תודה על ההמשגה של העניין הזה. זאת אומרת, על זה שהוא היה זה ששם את האצבע על העובדה הזאת שההלכה מחולקת לשתי קטגוריות אב גדולות. הוא לא המציא את זה, עוד פעם, כמו כמעט שום דבר חדש בתולדות, בהיסטוריה האינטלקטואלית של העולם, הוא לא המצאה. אבל זכות פעם הזכרתי את זה, פעם דיברתי את זה בכנס שהיה על הפני יהושע, וניסיתי להראות שבפני יהושע יש יסודות של חשיבה בריסקאית, למרות שבשוטף הוא ממש לא כזה. זאת אומרת, הוא למדן קלאסי, הוא לא מהלמדנים החדשים הישיבתיים, כל מה שקוראים היום, אבל יש בו בהחלט בכמה וכמה מקומות יסודות של החלוקה האנליטית הזאת הבריסקאית. ואז כמובן עולה השאלה, אז מה עשה הרב חיים? אז אם פני יהושע ימציא הכל, אז מה עשה הרב חיים? הוא הרבה פעמים, כן, להבדיל, אבל אחרי שהוצאתי את הספר של שתי עגלות וכדור פורח, אז שמעתי, לא, הכל נמצא כבר אצל הרב קוק, או אצל רב נחמן, או אצל רב צדוק, או אצל, כן, כל אחד מהאבות האלה שמאמצים אותם, ובמובן מסוים זה נכון. לא, אני לא מאשים פה, כל אחד כמובן בא עם בית מדרשו שלו, אבל... וזה נכון, באמת, יש שורשים לכל מה שאתה אומר כמעט באיזשהו מקום. נדמה לי שעדיין, עכשיו אני כבר לא מדבר על עצמי, זה רק משם התעוררתי לעניין, אבל עדיין נדמה לי שנגיד רב חיים, זכות היוצרים על השיטה שלו שמורה לו. למרות שהוא לא המציא את זה, למה? כי הוא המשיג את זה. אז כי הוא הגדיר שיש פה סוגי כלים מסוימים, הוא הבחין שיש פה איזשהו כלי כללי, לא רק איזה תירוץ מסוים בסוגיה מסוימת, אלא אתה נושם, זה חפצה מול גברה, או, כן, או, או, או כן, סימן וסיבה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ו, וברגע שאתה ממציא, כמו אריסטו עם, עם הלוגיקה, אריסטו לא ימציא את הטיעון הלוגי, גם לפני אריסטו עשו טיעונים לוגיים, לא כולם היו אידיוטים עד אריסטו, אלא מאי, אריסטו היה זה שהמשיג והבין שיש פה דפוסים קבועים של טיעון, ועכשיו הוא הפך את דפוסי הטיעון עצמם לנושא עיוני. עד אז רק שהשתמשו בטיעונים שונים, כי אנחנו מבינים שזה נכון. אריסטו פתאום שם לב שיש פה איזשהו תחום עיוני שעומד לעצמו, האורגנות, זה הספר של אריסטו שיסד את הלוגיקה במובנה המודרני.
מודרני יחסים.
אז... אז לכן אני אומר שגם גם רב חיים הוא זה שיסד את החשיבה הישיבתית, עם זה שהוא לא ימציא את צורות החלוקה האלה, כמעט כל מה שהוא עושה לגווניו ולסוגיו מופיע גם בקודמיו, אבל הוא היה זה שהפך את זה לכלי, הגדיר, המשיג, פירמל. ובעצם עכשיו מה היתרון הגדול שבזה, בדיוק כמו אצל אריסטו, שעכשיו יש לנו את זה בארגז הכלים. עכשיו לא צריך לחשוב ולהמציא איזושהי המצאה גאונית לתרץ תירוץ באיזושהי סוגיה. אני פשוט ממיין, אני עובר על ארגז הכלים של רב חיים, ואני בודק איזה כלי ישמש אותי במקום שבו אני נמצא. זה היתרון הגדול של המשגה. אני חושב שאותו דבר עשה הטור. החלוקה שלו הייתה כבר קיימת, שורשיה כבר היו קיימים קודם. חז"ל ודאי ערים לעניין הזה שיש דיינות ויש רבנות, שיש חלקים משפטיים של התורה ויש חלקים הלכתיים דתיים של התורה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אבל הטור היה זה שהגדיר, המשיג את זה ושם את זה על השולחן, בעקבותיו השולחן ערוך. ובמובן הזה אני חושב שזאת אינטואיציה מאוד יפה, זאת אומרת, זה צעד שאנחנו לא מספיק מעריכים עד כמה הוא חשוב לתפיסה שלנו. היום זה נראה לנו ממה שמובן מאליו. עד שממשיכים את זה, זה לא מובן מאליו, למרות שמבינים, אבל אתה לא, זה לא מובן מאליו. אתה יכול להתעקע בהרבה מאוד קושיות, אני אראה לכם היום, הרבה מאוד קושיות שהחוסר ההבנה נובע מזה, שאתה לא הגדרת על עצמך, לא המשגת על עצמך, שמדובר פה בשני אגפים שונים של ההלכה. אז זה קודם כל קרדיט לטור.
במידה רבה, בעצם הריף כבר עשה את זה, אם יש את החלוקה של הסדרים, ואני רוצה את הקודשים ותארות, אחר כך, שאני מכיר חולים קצת, אבל...
אני לא מסכים. אני אגיד לך למה אני לא מסכים, כי החלוקה לסדרים, קודם כל החלוקה לסדרים זה כבר חלוקה של רבי, זה לא של הריף, אבל...
לא, בסדר, אבל ברגע שאני מוציא את קודשים ותארות, אז יש לי כבר את המסגרת הזאת על ידי הריף.
למה לא הוציא את קודשים ותארות? זה לא בזמן הזה, מה... להוציא את קודשים ותארות, אין בזה שום חידוש מתודולוגי.
יש אנשים, יש לי אבן הזה. יש לי מועד בחלק גדול שזה אורך חיים. יש לי מיקים שזה חושב משפט. אז יש קצת בעיה,
אני לא יודע. שים לב איך אתה, באיזה מילים אתה משתמש כדי להגדיר את החידוש של הריף. במילים של הטור. שם לב, יש לי אור החיים, יש לי אור הדעה, זאת אומרת שאתה צריך את
המטור, אבל אני אומר, אני חושב שיכול להיות בהחלט שהלימוד שקדמה לטור, שזה היה הרבה מאוד בעקבות הריף, אז זה בעצם זה כבר עשה את החלוקה הזאת של הארבע חלקים.
לא, אני לא מסכים.
ואחר כך הטור היה צריך לסדר.
לא, ממש לא מסכים. החלוקה של הריף בעקבות רבי, אני אומר, אין שם, החלוקה הזאת היא חלוקה לפי תכנים. זאת אומרת, כמו החלוקה של הרמב״ם, למה לך ללכת רחוק? גם הרמב״ם היה לפני השולחן ערוך והטור. הרמב״ם עשה 14 ספרים. נכון, בדיוק. והרמב״ם גם עשה 14 ספרים. למה אני אומר שזה הטור? כי אצל הרמב״ם, הרמב״ם אסף לפי תכנים. זאת חלוקה פשוטה, עוד פעם, זאת עבודה, מה שהרמב״ם עשה. אבל הרעיון, החידוש המתודולוגי פה הוא פשוט. כל אחד לפני הרמב״ם היה מבין את המשותף בין תרומות לשמיטה ויובל, לכלאיים, פאה, דמי וכו'. כי זה הכל להלכות הכלולות בארץ, זה דין עזרים, או הפלאה, שזה נדרים, שבועות וכו'. זאת חלוקה לפי התוכן. אני מדבר על חלוקה אחרת לגמרי, לא הייתה קיימת לפני הטור. לא הייתה קיימת, נדמה לי, לפני הטור, וזאת חלוקה לפי קטגוריה הלכתית, לא לפי תכנים. התכנים יכולים להיות שונים וחלוטים. אבל יש קטגוריה הלכתית. וזה אני חושב חידוש של הטור, לא של אף אחד לפניו. אני אומר, למשל, משפט הלכתי מול הלכה. אבן העזר חושב משפט מול אור החיים ויורה דעה. אין שום קשר לתכנים, זאת אומרת, זה לא, עוד מעט אני גם אראה למה זה לא קשור לתכנים. בעניין לחברו בעניין המקום, אפילו זה לדעתי תכנים. ואני אסביר בהמשך מה ההבדל בין זה לבין החלוקה בין חושן משפט לשאר הדברים, ואז זה יתחדד יותר. זו גם חלוקה לפי תכנים. ואינם לחבר ואינם למקום, בסדר, אלה מצוות שמול החבר, אלה מצוות שמול הקדוש ברוך הוא. אגב, תסתכלו על יורה דעה, מה זה צדקה? ללכות צדקה מופיעות ביורה דעה. נכון? מה זה? זה בינם לחברו ובינם למקום. אדם לחברו, מה זאת אומרת? זה אדם לחברו. כל מי אדם לחברו הוא גם מצווה בין אדם המקור, אבל בקטגור, בתוך ההלכה, זאת מצווה בין אדם לחברו. אז מה היא עושה ביורי דעה? זאת לא אותה חלוקה. חלוקה בין אדם לחברו ובין אדם המקום, נדמה לי שזה עדיין חלוקה לפי תכנים, ולא חלוקה לפי קטגוריות הלכתיות. יותר מזה, כמעט אין השלכה. זה לא באמת שתי קטגוריות הלכתיות. אז זה מועילת, לא מועילת תשובה שיפעס את חברו, בסדר, אבל זה לא, אין פה באמת שוני בהתנהלות ההלכתית ביחס לשני הדברים האלה, שוני מהותי, יש פרטים, אבל זה לא, אני אבהיר בהמשך את מה אני מתכוון פה, במשפט והחלק הלא משפטי, ואז אולי זה יהיה יותר, יותר ברור.
אתה יכול להסביר, אתה אמרת ההבחנה של הזו זה בין המשפט להלכה,
אני אבהיר,
אני רק מתחיל,
כן.
לפי הרעשי שהבאת בהתחלה, שאומר לי הרגע הוא יבוא לבית בן אדם הוא בעצם כן עושה חלוקה קטגורית בין מצוות.
אני אראה עוד מעט, הוא לא מתכוון על אדם החברו, הוא מתכוון לחלוקה של הטור. אני אסביר, זה בדיוק מה שאני, אחד הרווחים שיצאו לנו אחרי שנבין טוב את החלוקות האלה, זה לא בין אדם החברו. רש"י אגב לא מדבר, רש"י מדבר רק על גזל. הבניין ציון מרחיב את זה לקור אדם החברו, אין ספק שהבניין ציון לא מתכוון שיש יריב ואל יעבור על מצוות צדקה. ברור שלא. הוא מדבר על ביוש, הוא מדבר על חבלה, הוא מדבר על דברים מהסוג הזה, מה מייחד את אלה, הם כולם בחושן משפט. עוד מעט אני אדבר על זה. בכל אופן, אז יש פה איזושהי חלוקה קטגוריאלית של השיעור, והחלוקה הגסה, בגדול זה לשניים ושניים. זאת אומרת, יש פה משפט הלכתי, ויש את ההלכה, אור החיים ויורה דעה. מה ההבדל בין שני אלה? אולי אני רק אסיים את הסקיטה ואז אני אחזור. בתוך החלוקה המשפטית, בתוך הקטגוריה המשפטית, יש חלוקה בין אבן העזר לחושן משפט. שניהם שייכים לחלק המשפטי של ההלכה, שניהם כן לומדים לדיינות, ובכל זאת יש הבדל ביניהם. אבן העזר זה מעמד אישי, וחושן משפט זה משפט אזרחי. פחות או יותר, לא לגמרי, אבל פחות או יותר. ולכן יש פה עוד איזושהי חלוקה בתוך הקטגוריה המשפטית של ההלכה. עכשיו אני אנסה להבהיר קצת יותר. באיזה מובן אבן העזר וחושן משפט שונים מאור החיים ויורה דעה? חלקים המשפטיים של ההלכה. קודם כל, במובן הזה, שמי שמקבל החלטות לגביהם זה לא הרב אלא בית הדין. אנחנו הולכים לבית דין, לא לרב. באור החיים ויורה דעה הולכים לרב. יותר מזה, גם בתפקיד, זה לא רק שאלה אם יושבים שם שלושה או יושב שם אחד, אלא התפקיד או הפונקציה של בית הדין זה לא רב לענייני חושן משפט. זה לא אותו דבר. אני אביא לכם דוגמה. אחרי שעזבתי את ירוחם, באתי שם בשיבת ההסדר, כשעזבתי שם, אז מצלצל אליי איזה תלמיד שלי, ואומר לי, תראה, אני שכרתי דירה בירוחם, שכרתי דירה אצל מישהו, ועכשיו יש לנו איזשהו ויכוח אם עשיתי בסדר, לא עשיתי בסדר, אני צריך לשלם לו, לא צריך לשלם לו. אז הוא רצה לשאול אותי מה אני אומר, האם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם. אז אמרתי לו, אתה בא אליי לדין תורה, אז לדין תורה צריכים לבוא שניים וצריך לשבת הרכב. זאת אומרת, לא, אני שואל שאלה הלכתית. טוב, אז שאלה הלכתית עניתי לו, אבל אמרתי לו, תראה, שאלה הלכתית זאת חוות דעת שמיועדת אליך, השני לא צריך לקבל את מה שאני אומר, הוא לא היה פה, הוא לא שמע, הוא לא... אתה שואל אותי מה לעשות, אני אומר לך מה לעשות. השני הסכים שהוא ילך אליי, זאת אומרת הוא גם מיקי אותי, אבל הוא לא, זה לא בעל דין. עכשיו הוא חזר לשני, אני אמרתי לתלמיד שלי שאני חושב שהוא לא צריך לשלם. לפי מה שהוא תיאר לי, לא עשיתי בדיקות בחקירות, אבל אם מה שהוא תיאר לי נכון, אז אני חושב שאתה לא צריך לשלם. הוא מצלצל אליי זוהם, השני, אומר לי, רגע, אבל לא שמעת אותי, לא, מה זאת אומרת, איך דנים את האחד בלי השני? אז ניסיתי איכשהו להסביר לו, יהודי עולה מרוסיה, די חדש, ניסיתי להסביר לו את ההבדל בין חושן משפט לבין אור החיים, אני לא בטוח שהצלחתי להסביר לו, כי מה שעשיתי פה בעצם זה התנהגות של אור החיים לגבי חושן משפט. זה בדיוק הנקודה. אז אמרתי לו, תראה, אני לא אמרתי מה נכון, בא אליי בן אדם ששאל אותי שאלה הלכתית, בהינתן שאלה העובדות, אמרתי לו, אני חושב שעל פי ההלכה אתה לא צריך לשלם. השאלה אם אלה העובדות? שאלה טובה. השאלה אם אני אדי, אפילו אם אלה העובדות, השאלה אם הדין הזה נכון, אז הוא קיבל על עצמו אולי את מה שאני אומר. אתה לא קיבלת. אני לא בעידין שיכול לכפות את האנשים לעשות את מה שאני אומר. אז תשימו לב שבמקרה הזה, למרות שעסקתי בשאלת חושן משפט, פעלתי פה לכל היותר כרב, אבל לא כדיין. זאת אומרת שדיינים זה לא רבנים לענייני חושן משפט. הפונקציה היא שונה. כשהדיין אומר משהו, אתה חייב לעשות את זה. כשהרב אומר משהו, זאת שאלה גדולה. האם אתה חייב לא, באמת, זו שאלה גדולה, האם אתה חייב לעשות את זה? וגם כשאומרים שאתה חייב, זה לא אותו סוג חיוב כמו בבית דין. אז אולי כי שאלת, ולחכם שעצר עם חברו רשאי להתיר, יש איזשהו מעמד שנתנו גם לפסיקת הרב בתחומים ההלכתיים, אבל זה מעמד שהוא בדיעבד, כדי לשמר את הסדר ההלכתי. בבית דין לא צריך להגיד שום דבר. אם בית דין אמר לך שאתה צריך, אז אתה צריך. אף אחד לא צריך לספר לך שצריך לשמוע בקול הבית דין. זה המהות של בית דין. אם אתה לא תשמע בקולו, אז הוא יסביר לך איך שומעים בקולו. זאת אומרת, הוא ישלח אליך את מי שצריך בשביל שאתה תשמע בקולו. הרב לא יכול לעשות דבר כזה. אז זאת אומרת שיש הבדל קטגוריאלי בין משפט לבין הלכה. זה לא רק הבדל של התכנים, שפה אני עוסק באנם לחברו, ופה אני עוסק באנם לקונו. אלא יש הבדל קטגוריה, זה מתנהל אחר. זה מתנהל לבית דין, זה מתנהל אצל הרב. לבית דין יש סמכות, בית דין במובן מסוים מכונן את ההלכה. הרב רק מגלה לך מה יהיה ההלכה. הוא חושף, הוא לא יוצר את ההלכה, אלא הוא חושף בפניך את ההלכה. למשל, רבי יחימגר במכות בדפי, למרות שהוא נשאר בצריך עיון על תוספות, אבל תמיד מצטטים אותו כאילו שהוא מקור עיקרי לעניין הזה, שדיני כנסות לא קיימים, או חובת הכנס לא קיימת עד שבית דין לא הטיל אותה. זאת אומרת, אם אני למד של עבד, או לא משנה, או אונס ומפתה, או מה שלא יהיה, מישהו עושה איזשהו מעשה שמחייב אותו בכנס, אין לנו היום בית דין סמוכים, או שאז כשהיה, אבל הוא עוד לא עמד בדין, כל עוד הוא לא עמד בדין, הוא לא חייב את הכנס. לא שהוא חייב, רק עוד לא כפו אותו לשלם. הוא לא חייב את הכנס. חיוב הכנס נולד מפסיקת בית הדין.
שייך
אולי לפני משורת הדין, על פלגליסקה כנסה, אומרים שגם בזמן הזה תפיסה מועילה, אבל יכול להיות שזה כנס חריג, על פלגליסקה כנסה, על זה יש מקום לדון. אבל אין חיוב מן הדין. אין חיוב מן הדין בכנס לפני שבית הדין הטיל אותו. מה קורה בהלוואה? או בגזל, או בנזק. אני הזקתי, לפני שעמדתי בבית דין, אני חייב לשלם לנזק. מדי שכן. בית הדין בסך הכל רק חושף בפני את מה שאני צריך לעשות. נכון? אז בכנסות, למשל, רואים את זה בצורה מאוד ברורה, שיש לבית דין תפקיד מכונן. להבדיל מהרב, שבסך הכל חושף בפני מה ההלכה אומרת. עכשיו, נכון שגם בתוך חושן משפט, יש תחומים שהם לא כנסות. ובהם לכאורה בית הדין חושף. אבל גם זה לא לגמרי נכון. זאת אומרת שפסיקת בית הדין באיזשהו מקום יוצרת את החיוב הזה. זאת אומרת, יש פה גם, זה ניואנס יותר עדין, יש פה מימד יצירתי של בית הדין, ולא רק מימד של חשיפתי כמו אצל הרב. כן.
אבל יש לנו תפיסה, למרות שעקרונית, זה נראה לי מאוד מה שהרב אומר, אבל יש לנו תפיסה של רב, כן, בלכות, כן, אורח חיים שפוסק. כן, פסק זה קביעה. קביעה מחייבת.
יש כפייה על פסק.
גם בתפיסה התרבותית, הכללית, הקהילתית, זה איך ש...
לא הבנתי. אם הרב אומר לי, תשמע, התרנגולת הזאת טרפה, ואני חולק עליו, אני חושב שהיא לא טרפה. אז מה? אז אני לא אעשה את זה. אין לו מעמד מחייב. עכשיו, יש, עוד פעם, התפתחו כל מיני דברים שאני כן, אני, אם הלכתי לשאול, אז אני צריך לשמוע, או כל מיני... אבל זה מנהגים שהתפתחו, זה לא במהותו של מוסד הרב. הרב הוא בסך הכל במקורו יועץ הלכתי. הוא יועץ הלכתי. אתה לא יודע את ההלכה, אתה הולך אליו, הוא אומר לך, מה ההלכה אומרת? אם אתה יודע שיש פוסק אחר שאומר אחרת, למשל, בסדר. אבל אם אתה יודע שיש בית דין שפוסק אחרת ממה שבית הדין קבע לך, לא יעזור לך כלום. אם בית הדין אמר לך שאתה צריך לעשות ככה, זה הדין עליך. ויכפו עליך אם אתה לא תעשה את זה, למרות שבית דין אחר, דן אחרת. אחרי הפסק, אני מתכוון. זה לא אותו דבר, למרות שעוד פעם התפתחו כי רוצים לחזק את, את המעמד של פסיקה של רב, אז התפתחו, התפתחה התנהגות כזאת שמתייחסת גם לפסיקת הרב כמשהו מחייב, אבל זה לא אותו דבר כמו בעידין, זה איזשהו חיקוי ש, שתפקידו לחזק את, את המעמד של פסיקת הרב, זה לא מעצם מהותו כרב.
זה לא רק דבר שמקבלים, מקבלים הרבה, כלומר אם אני הולך לביתין, אני חושף את עצמי, אני אומר, אני...
אתה לא הולך, בית הדין גורר אותך אם אתה לא בא, מה זאת אומרת? אני מדבר על בית דין שיש לה סמכות לדון, לא על בית דין שאתה הולך אליו בהתנדבות. בית דין שאתה הולך אליו בהתנדבות זה איזשהו סוג של חיקוי. אני מדבר על בית הדין היסודי, בית הדין שיכול לגרור אותך אליו אם אתה לא בא. כן.
יש עוד
יציאה
בין שתי
הקטגוריות,
שהיום יותר קשה לעשות בחיים האישיים שלי. כל סביבה איפה שאני חיה. עכשיו, אם אני היחידה ששומרת את חושב משפט האבן עדה, אבל אין לי עם מי לדון, כי הם לא מאמינים את זה או לא שומעים על זה, אז אני בבעיה, או
נכון.
אני בחול.
אני עכשיו מגיע לזה.
או אני במדינה חילונית, והאנשים החילונים לא שם, אז...
אני עכשיו מגיע לזה, את צודקת מאוד אני חושב, וזה קשור להבדל הראשון שאמרתי. ברור שבעצם ההבדל הבסיסי זאת רק אינדיקציה מה שאמרתי עכשיו, וזה, זה לא ההבדל האמיתי, זה אינדיקציה לזה שיש הבדל. מה ההבדל? ההבדל הוא שהספירה המשפטית היא ספירה שונה מהספירה ההלכתית. הספירה המשפטית במהותה היא פומבית, היא פומבית במובן הזה שהיא נוגעת ליחסים בין פרטים בחברה, להבדיל מאור החיים ויורה דעה, שזה כל אחד עושה לעצמו.
אבל, סליחה, במבחן התוצאה, אותו דבר, אותה תוצאה, בפועל יוצא שהתוצאה לא תהיה אותו, אותו דבר, אם זה בקטגוריה ההלכתית או בקטגוריה השיפוטית. עוד פעם, אולי השאלה אם זה בכלל ברור עובדתי או ברור הלכתי.
לא, לא, ברור הלכתי. יש תשתית עובדתי שצריך לברר. קודם כל אני אומר, יש הבדל. עוד מעט אני אנסה להסביר את זה, אבל קודם כל העובדה היא שיש הבדל.
אבל לא משנה מה הנפקנים
האלה. הכל זה ההלכה, אני מסכים. אבל בתוך ההלכה יש תת קטגוריות. ברור שהכל זה ההלכה. אבל בתוך ההלכה יש תת קטגוריות. זה שעליה הכל קוראים הלכה, זה לא נעזור אותו דבר.
כמו שאתה צודק, אבל השופט חושב אחרת.
בסדר, זה ברור אחר. זה לא ברור הלכתי.
בטח זה ברור הלכתי, השאלה מה ההלכה קובעת לגביך, מה אתה חייב הלכתית לעשות, זה לא שאלה עובדתי. אני לא מדבר על ויכוח עובדתי, אני מדבר על ויכוח הלכתי.
אז למה שיהיה הבדל?
למה אתה יכול לדבר? אני עכשיו בתחילת הדרך, אבל אני קודם כל מסרטט את ההבדלים, אחרי זה אני אציע הסבר. כן.
חסר לי נדפך, אם אני מחשב על בית דין, בית דין הגדול והסנהדרין, היה לה גם תפקיד אחר, הוא היה מתקן תקנות, ואפילו מפיר, אם אני מבין נכון,
בסדר, הוא היה רשות מחוקקת.
והיה מגיע אפילו דורייטה.
לא, לא, זה הראשון נכון, השני והשלישי לא. זאת אומרת, בית דין הגדול, יש לו סמכות לחוקק. תקרא לתקן תקנות. לגבי שימוש ביוד ג' מידות והגדרת דינים דורייטה, כל בית דין בכל דור יכול לעשות. אין שום פריבילגיה לבית דין הגדול.
אבל זה לא משפט.
זה הלכה בתחום ההלכה, זה סמכות לחוקק בכל תחומים ההלכתיים.
אבל אמרנו שההלכה הוא בעצם לגלות או לחשוף מה ההלכה אומרת. כאן הם יוצרים ההלכה, זה קצת
נכון, יוצרים ההלכה, אבל זה עדיין לא התפקוד שיש בבית הדין. זה לא להכיל הלכה על מישהו מסוים, אלא לקבוע עוד סעיף בשולחן ערוך, כן, להוסיף עוד הלכה לקורפוס ההלכתי.
זה בעצם סוג שלישי.
בבית דין יש בכלל
אחר מה שאתה מדבר.
לבית דין יש עוד תפקודים, אתה כבר רוצה להיכנס בתחילת מסכת סנהדרין. בית דין גם מוסיפים על העיר והעזרות ב-71, שנה ראשונה של סנהדרין. יש הרבה מאוד תפקידים לבית דין. במסכת מועד קטן מתואר שבית דין היו מתקנים את הדרכים לקראת המועד. זה גם היה משרד התחבורה בית הדין. לא, זה ככה, כי כשלא הייתה רשות שלטונית חילונית המלך, אז בתקופת המשנה לא הייתה כבר, אז מי שעשה את התפקודים של המלך היה בית דין. ברור שבית הדין עושה עוד דברים, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על התפקוד שלו כבית דין לעניין משפט, לעניין שיפוט בין אדם לחברו. בסדר? ברור שהוא עוד עושה, לפחות במקרים מסוימים, עוד דברים. אז התחלתי לומר שבספירה המשפטית אנחנו עוסקים בדברים שהם פומביים. דברים שהם פומביים, זאת אומרת שנוגעים ליחסים בין אדם לשני ולא בתוך הבית פנימה, כמו שהגברת אמרה קודם, אני חושב שזה באמת ההבדל הבסיסי. ולכן בכל מערכת משפט שאנחנו מכירים, אני חושב לפחות עד כמה שאני מכיר, באמת היא עוסקת בתחומים האלה של מעמד אישי ושל משפט אזרחי ופלילי. כל מערכת משפט עושה את זה, זה לא ייחודי להלכה, כי זה מה שנקרא משפט בכל חברה. לעומת התורה חיים ויורה דעה זה משהו שהוא ייחודי להלכה, אין, לא עוסקים בדברים האלה במערכות משפט אחרות. זאת אומרת שבמובן הזה ההלכה היא בסך הכל עוד מערכת משפט, חוץ מהחלקים ההלכתיים שלה, היא גם קובעת איזושהי מערכת משפטית הלכתית, ובמובן הזה היא לא שונה ממערכות משפט אחרות, כי החברה מבינה שתפקידה להסביר את היחסים בין הפרטים ששותפים בה, וזה נכון גם בעולם היהודי. ולכן גם בעולם היהודי ההלכה עושה את העבודה של מערכות משפטיות, לא רק את העבודה הזאת. וכמו שאני אראה בהמשך, זה גם לא בדיוק אותו דבר אפילו ברובד המשפטי. אבל עדיין יש פה אפיונים שהם פשוט אפיונים של מערכת משפט. באשר היא.
גוי יכול להחליט לדון עם יהודי על פי חושב משפט?
זה משנה בבבא קמא, בדף למד זין, שהגוי, דיברנו על זה אתמול, שהגוי והיהודי באים לדון בפני בית דין, אז המשנה אומרת שדנים להם לפי הדין שמועיל ליהודי. זאת אומרת, אם מה שמועיל ליהודי זה הדין היהודי, אז דנים לפי הדין היהודי. אם מה שמועיל ליהודי זה הדין של הגויים, אז דנים לפי הדין של הגויים. זה משפט בינלאומי, מה שנקרא. משפט בינלאומי פרטי, לא, באמת. משפט בינלאומי פרטי, מה שנקרא. שיש אנשים ששייכים למערכות משפט שונות, ויש ביניהם איזשהו עניין, וצריך להכריע אותו. גם היום יש שאלות כאלה, במשפט בינלאומי פרטי. כן, גם ההלכה מטפלת גם במשפט כזה.
זאת אומרת ששני החלקים האלה שייכים גם ל...
במובן, לפי הרמב"ן בכלל. הרמב"ן טוען שחובת הדינים שקיימת לבני נוח זה כל חושב משפט שלנו. לא כמו הרמב״ם שאומר, תעשו סדר, שבקש אתם מבינים.
בי דין שבקרות בנוח.
אז הדינים זה חושב משפט.
חושב משפט.
כן.
אומרת, זה לא רק לפי ריבית למשל.
מה? ריבית זה יורד לאט. עוד דוגמה, כמו צדקה. בדיוק על זה אני אדבר, זה בדיוק דוגמה יפה. צדקה וריבית זה יורד לאט ולא חושב משפט, למרות ששניהם זה מצוות ממוניות בין אדם לחברו. זאת אומרת, למה זה לא בחושב משפט? כן? בסדר, אני אדבר עוד רגע. אוקיי. אוקיי, אז אחת האינדיקציות, למשל אני אביא איזושהי אינדיקציה לעניין הזה, יש שני דינים מאוד מעניינים, אחד בחושן משפט ואחד באבן העזר. בחושן משפט יש דין שנקרא הפקר בית דין הפקר. אז בית דין יכול להפקיר ממון, אולי אפילו להעביר אותו למישהו אחר, שזה מחלוקות, אבל יכול לטפל בממון במקום בעליו. זאת אומרת, הוא יכול להתערב לבן אדם בזכויותיו הממוניות. גם באבן העזר יש כלל, כל המקדש, הדתא דרבנן מקדש. והתפיסה, התפיסות המקובלות אמנם לא רואות את הדין השני כמו הדין הראשון, הדין של כל המקדש הדת הדרבנן מקדש, אז יש המאמינה בגמרא בכתובות ובעוד מקומות שזה מובע נפקר בדין נפקר הפקרת הפרוטה של הקידושין, אבל זה נדחה כי אפשר לעשות את זה גם על שטר וביאה, ואז מגיעים לאיזושהי מסקנה שזה כל המקדש הדת הדרבנן מקדש. מה הכוונה? אז חלק מהראשונים נראה מהם שהם מבינים שזה איזשהו סוג של התניה. זאת אומרת, האדם יכול לא יכול, הוא מתנה כשהוא מקדש אישה שזה על דת חכמים, לדעת רבנה. ממילא, אם זה מותנה בדעתי, אז אני יכול לא להסכים והקידושים ייבטלו. אז זה סתם חלק מדיני תנאים, אין פה משהו שהוא מיוחד. אבל יש כמה וכמה אינדיקציות לזה, בטח בחלק משיטות הראשונים, שזה לא זה. זה לא זה. מה שיש להפשט הפשוט של הגמרא שזה לא זה. זאת אומרת שבכמה מקומות די ברור שהאדם לא מתכוון לתנות את זה. שלא לדבר על הפקעת קידושים של אחד שמקדש אישה בעל כורחה. מה שם? הוא גם כזה צדיק, הוא מתנה בדעת חכמים, הוא הרי עושה נגד ההלכה. בגלל זה מפקיעים לו את הקידושים. הוא עתה שלא כהוגן, אף אנחנו עושים לו שלא כהוגן. אז בזה הוא עתה שלא כהוגן, אבל למעשה הוא כזה עדו, עשו רק, הוא מתנה את הקידושים שלו רק בהסכמת חכמים. קצת מוזר. יש לזה כמה אינדיקציות שזה לא באמת ההסבר, ההתניה, לא כפשוטה. אז מה כן? נדמה לי שלפחות, עוד פעם, לפחות לחלק מהשיטות, זה ודאי לא נכון לכל השיטות. אבל לפחות לחלק מהשיטות, יש בשני המקרים האלה יסוד אחד, הוא בדיוק היסוד המשפטי שיש בהם. ברגע שמדובר על דין פומבי שנוגע באדם לחברו, זה לא עניין אישי שלך שאתה עושה אותו בבית, כל דבר שאתה עושה נוגע לאנשים אחרים, כשהזוג מתקדש האישה פתאום נאסרת על העולם, זאת אומרת יש בו השלכה על דברים אחרים, אותו דבר כמובן בממון, אם הממון הוא שלי אז הוא אסור בשימוש לאנשים אחרים. ברגע שזה כך, מי שמסביר את היחסים האלה זה החברה ולא האדם הפרטי בתוך ביתו. ברגע שהחברה היא זו שמסבירה את זה, אז אפשר ללכת צעד אחד הלאה, כמו שרב שמעון שקופ מדבר על דיני ממונות. אני חושב שזה חידוש גדול, אבל נדמה לי שזה נכון גם למעמד אישי, שאם חכמים לא מסכימים, זאת אומרת נציגי החברה, כן, השלטון או המחוקקים, אלה שאחראים על הסדרת הספירה המשפטית בחברה, לא מסכימים, זאת אומרת החברה לא מסכימה שהדבר הזה הוא שלך, אז הוא לא שלך. כמו שכל המשמעות של זה שיש לך ממון, זה זה שהחברה מכירה בבעלותך על הממון. ואז אנחנו מקבלים על עצמנו שזה שלך, לאף אחד אחר עשו לגעת בזה, זאת הסדרה שעושה החברה. לכן גם כל החברות האחרות ברור להם לחלוטין שעושים את זה, לא צריך מתן תורה בשביל זה. כל חברה מבינה שאת הדברים האלה החברה צריכה להסדיר. ואם בית המשפט או המחוקק יקבע עכשיו פתאום שזה לא שלך, אז לא, אז זה לא יהיה שלך.
כמו המהפכה הסובייטית.
מה?
כמו המהפכה הסובייטית.
למשל, כן, אז במובן המשפטי יש איזה תוקף. אם חברה מחליטה שהממון מחולק בין כולם, זאת זכותה. אם נכון לעשות את זה או לא, ואיך עושים את זה דיון אחר. אבל זאת זכותה. כי חברה יכולה לנהל את ההסדרות הממוניות שבין חבריה. וחכמים בעניין הזה שני אחד משמשים כנציגים של החברה, ולכן חכמים יכולים להפקיר ממון, זאת אומרת לא להסכים שהממון הזה יהיה שלך, וחכמים יכולים גם להפקיע קידושים. הם יכולים להפקיע קידושים, ולדעתי זה אותו מנגנון. להפקיע קידושים פירושו כיוון שגם מעמד אישי שייך לספירה המשפטית. ולכן אם אתם רוצים להיות זוג נשוי, אתם צריכים הכרה של הציבור בכך שאתם זוג נשוי. ואם הציבור לא מכיר בזה, אז אתם לא תהיו נשויים. למה שנתת על הטבל בפני שני עדים קשרים. ושרבנן לא מסכימים שאתם תהיו זוג נשוי. ושזוג נשוי זה סטטוס חברתי, סטטוס ציבורי. החברה צריכה להכיר בזה שאתם בעל ואשתו. כן, אני מכריז עליכם עכשיו כבעל ואשתו. כך רואים תמיד בסרטים, נכון? אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם החברה היא זו שנותנת את הגושפנקה, הן לדיני הממונות והן למעמד אישי. וכיוון שהיא נותנת את הגושפנקה, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. ואם חכמים לא מסכימים, אז זה לא יהיה.
הוא יכול גם לסגת?
כן, זה הפקיעינו. אני טוען יותר מזה. יש מקומות שבהם רואים שיש הפקעת קידושין פרוספקטיבית. לא, למפריע זה פשוט. למפריע זה מנגנון התנאי. אני אומר, הפוך, פרוספקטיבית. זאת אומרת, חכמים מפקיעים קידושין עכשיו, הקידושין היו פה לפני 10 שנים. הם מפקיעים קידושין עכשיו. היא מעכשיו לא מקודשת. לא מאז. מעכשיו היא לא מקודשת. בלי גט. היא מעכשיו לא מקודשת. יש איזה כמה וכמה מקורות שאפשר לא מקודשת. זה עובד, לא בכל השיטות.
היא הייתה מקודשת בתקופה עד
עכשיו? עד עוד התקופה, כן.
בלי גט.
כן, רק שנייה, אתה רצית
לדעת. אם נגיד דיין קרא בבא המשנה, והוא לקח ממון מאחד אחד, הוא גזלן, שבעצם זה לא קשור לתחום לך.
לא קשור לתחום.
כן, אנחנו אומרים שאין פה עניינים פה של גזל, זה הרגע שהוא נציג החברה.
כן, הוא פשוט גזלן.
גדלן,
הוא
רוצה, הוא פעל בתור נציג החברה.
לא, אם הסנהדרין הייתה מחליטה לשנות את החוק, אין בעיה. אבל אם אתה פועל נגד מה שהסנהדרין קבע, אז זה לא אתה. אתה לא הסמכות הרלוונטית, אז אתה גדלן. כן.
אין הבדל מהותין, אבל בין מה שהזכרת לגבי נושא של, נגיד של הנישואים ושל הממונות, בהיבט הבא, שגם כשאנחנו רואים שחברה באמת מחליטה להפקיר ממך את הממון שלך ולתת את זה למישהו אחר, או להפקיע, וגם במציאות המודרנית. כולם מסכימים שבעבר זה היה שלך, ועכשיו זה לא שלך, כי שינינו את החוק. לגבי נישואים זה דבר אחר. אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שמאז זה לא היה שלך.
לא, זה אני אומר, אמרתי, להגיד שמאז זה לא היה שלי זה דווקא הדבר הפשוט יותר. כי זה מנגנון של תנאי יכול להסביר.
כן, אבל אתה רצית להגיד שאנחנו לא מדברים על שם.
החידוש שאני אומר שהמנגנון השני יכול לעשות את זה אפילו פרוספקטיבית. מעבר לזה, כשאתה מדבר על תנאי, חלק מהראשונים לפחות, די ברור, שכשמדברים על תנאי, הם אומרים, זה תנאי שהתורה מטילה. לא תנאי שהמקדש מתנה. ואז לא משנה, גם אם הוא רשע, זה לא חשוב. זה המושג קידושין. המושג קידושין מותנה בהקמת חכמים.
מהתורה.
כן, זה המושג. זאת אומרת, זאת הגדרת המושג קידושין. כמו שהוא מחייב שאין כתוב גאונה, הוא גם נעשה על דעת חכמים.
לא זה מה שאומר, אמרת החברה קובעת.
אמרתי, שני ניסוחים. יש חלק מהראשונים שמוכנים לקבל אפילו הפקעה פרוספקטיבית.
לא, אם אמרת שמערך הנישואים והאישות הוא משהו שהוא ציבורי וקבוע על ידי החברה, אז למה הרבנים צריכים לקבוע?
לא, עוד פעם, ודאי, התורה נותנת גושפנקה הלכתית למה שהחברה קובעת. התורה קבעה שאת זה, זה מסור לחברה. התורה הייתה יכולה להגיד לא, זה לא מסור לחברה. אבל בסופו של דבר, מקור התוקף זה התורה, תמיד. מקור התוקף הוא התורה. התורה אומרת, הדבר הזה הוא הסדרה חברתית. עכשיו חכמים, שהם נציגי הציבור, או נציגי התורה, הם שלה, זה שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן, אבל הם שניהם, הם האמונים על הקביעה הזאת, כשאת כוחם הם מקבלים מהקביעה של התורה. שזה תלוי בהם.
יש מחלוקת עם הזוג חיים ביחד, בלי קידושים, אם זה נחשב הלכתית קידושים או לא.
נכון.
אז כל, אם הם חיים ביחד, לא שאלו, אין תנאי, אין שום דבר.
נכון. אז מה זה אומר? אז בלי תנאי, ולכן מה? בגלל שאנחנו מכירים בהם כזוג נשוי, לכן הם זוג נשוי. השאלה שלך זה הרצאה שכן מכירים בזה, הרצאה שלא מכירים בזה. אם מכירים בזה, זה בדיוק מה שאני אומר. אם לא מכירים בזה, אז יש מקום לדון. אבל אם לא מכירים בזה, בסדר, אפשר גם בזה להסביר. זה לא...
הגבולות גדרה של הרבנים בעניין של חושן משפט ושל אישות הוא שונה לגמרי. אישות הוא הרבה יותר קטן מאשר בחושן משפט. הכלים שיש להם באישות הוא אולי קטן, אולי...
הם יכולים להפקיע ממון, הם יכולים להפקיע קידושים.
אגב,
יש גם קוד במגרש, לדעת הדרבנן מגרש בכמה מקומות.
יש כללים איך
לקדש, יש כללים איך לקדש כמו שיש כללים איך לקנות. זה ברור, זה לא קשור, זה לחכמים לא בהכרח קבוע כל, אבל לחכמים יש סמכות להטיל וטו. הם יכולים להפקיע, הם יכולים להסכים. אני חושב אגב ששני עדים לקיום הדבר שנדרשים בדיני...
אבל במינת זה... מניעת סוחרים ומניעת של זה. אתה לא יכול להגיד ככה זה באישור, שיש מניעת פה בעיר שיקשו ככה וככה.
זאת שאלה גדולה אם אי אפשר להגיד את זה, אבל יכול להיות שאי אפשר. אני אפילו בזה לא בטוח. אבל בוא נשאיר את זה, כי זה באמת לא... זה לוקח אותנו רחוק מדי. בסדר, זה לא אופן.
אני מבין שבהבחנה שאתה עושה לגבי אישי וציבורי ופומבי, גבולות הגזרה מאוד מאוד אפרוריים, למשל קו דין שמיטה. זה אישי, אבל יש איזו השלכה ציבורית רבה אם אני חקלאי.
למה איזו השלכה ציבורית?
אני יכול להציף את השוק בדבר
שהוא עושה לכולם. בתרומה, גם בחזיר, אם אתה מתן למישהו לאכול, אתה מכשיר אותו. אבל עצם איסור חזיר הוא איסור אישי. זה שאתה יכול להכשיר מישהו אחר באיסור, בסדר, זה לא...
לא, אבל כשאני מקדש אישה...
אז זה במהות, יש איזו משמעות לאחרים. מישהו עבר פה על
זה. גם כשאני עושה לו תרומה על העיבוד שלי, במהות יש איזו השלכה.
באמת הדבר הזה הוא ממון, ולא איסור.
אבל יש גם מצפה של...
יש תרומה ביחס, השייכות שלה לכהן, זה באמת אולי דיני ממונות. זו שאלה אחרת. אבל האיסור שבתרומה הוא איסור אישי. כן.
לא, רציתי רק להעיר משהו אמר, ושמידה היא גם את העניין של את המצווה של שבתא הארץ, שהיא לא קשורה בך אישית, היא קשורה.
לא, משנה, אתה צריך למזל שבתא הארץ, אתה צריך לשבות, אם גוי עובד שם, אז הוא עובד שם. זה עדיין תלוי בך. מצוות הן תמיד לבני אדם, אין מצוות על אדמה. זאת אומרת, השאלה אם המצווה היא מה לעשות עם האדמה, אבל המצווה היא תמיד לבן אדם. כן.
יש
נושא
אחד שלא
מתאים
לקטגוריה, זה גירות. גירות דורש את בגין. הרב ישראל יש עוד תשובה אורכה על זה, כבר בנימין, שזה מטעם נציגי הציבור, שהחברה...
ברור, שזה הרבה רעיון.
וזה נמצא ביורד דרך.
נכון.
הרמב״ם, שנמצא בחוד ישראל ביה, שזה יותר מתאים
לעומד. נכון, שזה אבן העזר. יש תוספות בגיטין, בדף פייחת, שהוא דן בדין שליחותיו. ותוספות אומר שמה איך אנחנו מגיירים בזמן הזה, הרי רק דבר שהוא שכיח... כן. אבל תוספות אומר, כן, ברור שגם גירות מגיירים. זה בגלל זה. למרות שזה לא נכנס להגדרה...
אפשר
להסתרף? מה שהרב שטיינברג שאל, זה שדיני גירות הם לכאורה חריגים, בגלל שדיני גירות בפשטות זה לדון במעמדו האישי של האדם. זאת אומרת, ההשלכה, אם אפשר להתחתן איתו, כל מיני דברים מהסוג הזה, באיסורים ביחס אליו, כך שזה בעצם היה אמור להיות באבן העזר. זה מופיע ביורה דעה, לפי ההגדרה שלי. וזה גם נעשה בבית דין, ולבית דין אפילו יש פה איזה מעמד מכונן, זאת אומרת, בלי בית דין, אז הוא לא גר בכלל. אתה צודק לגמרי, ובאמת פה, אני לא יודע מה חשב הטור או השולחן ערוך, אבל בהחלט יש מקורות לא מעטים, אני לא יודע אם כולם מסכים לזה, יש מקורות לא מעטים לזה, שזה היה אמור להיות באבן העזר, אין לי איזה הסבר טוב, מה חשב הטור והשולחן ערוך.
יד מילה, לא? יד מילה.
כן, האסוציאציה היא ברורה, אבל עדיין, אם אנחנו עושים פה חלוקה... יש לפעמים סידורים באמת שהם אסוציאטיביים. יש לפעמים סידורים שאתה שם אותם ליד העניין שבו זה מופיע משיקולים של בהירות שיש לי איפה לחפש. מה?
בדיוק ליד, יש עבדים
ביניהם. גם עבדים זה.
גם עבדים קשורים למילה, זה אותו עניין. עבדים זה גירוש, זה אותו, אולי גם זה עוד סיבה. טוב, בכל אופן, גם ביחוד עבדים, אגב, לקנות את העבדים זה חושב משפט, הסטטוס המשפטי של, הסטטוס ההלכתי שלהם זה יורד דעה. אז פה באמת זה... נכון, אבל עדיין, יש איזה משמעות ציבורי. זה אדם עושה דין לעצמו, באיזשהו מובן. בכל אופן, או לאחר. טוב, בכל אופן, אז הדבר הזה בעצם אומר שחכמים יכולים להסביר, או לא יכולים, אלא הם, סמכותם, להסביר את היחסים של מעמד אישי ושל ממון בין החלקים בחברה, ולכן אני חושב, אחת האינדיקציות למשל, עדות לקיום הדבר, לפחות בדבר שבערווה, למרות שלומדים את זה דבר דבר מממון, אבל בדבר שבערווה צריך עדים לקיום הדבר, לא עדים שאומרים לנו שכך היה, שמביאים לנו את המידע, אלא בלי שנוכחים שני עדים בפעולת הקידושין, אין קידושין, או בגירושין. בסדר, לא משנה, שהשטר עושה את זה, לא חשוב, אבל צריך שני עדים באופן עקרוני. למה? בגלל שהעדים האלה הם נציגי הציבור, הם נותנים גושפנקה שהציבור מסכים לעניין הזה, כך כותב הפני יהושע, למשל, על עדים וקיום הדבר וקידושים. זאת הסיבה שאנחנו הולכים לבית דין ולא לרב. בית דין צריך להיות מורכב בפשטות משלושה ומעלה, כן, תלוי באיזה תחום. אבל משלושה ומעלה, למה? כי הם משמשים שם כנציגי ציבור, הם לא משמשים שם כמי שמחווה את דעתו מה ההלכה אומרת, כמו שהרב אומר. הרב זה מומחה, הולכים למומחה והוא אומר לך מה ההלכה אומרת. אבל דיינים הם אלה שנותנים את הגושפנקה הציבורית או החברתית למה שאתה מחפש, או לדיני ממונות, או לקידושין, או לגירושין, או כל מיני דברים כאלה, לכן זה נעשה בבית דין. בית דין פועל פה כרשות שלטונית, לא רק כמומחה הלכתי. לרב אין סמכות שלטונית, זאת אומרת, זה לא, הוא מומחה לענייני הלכה. ולמה? כיוון שכל הנושא שבו עושה, הנושאים שעושה בהם בית דין, אלה נושאים ציבוריים.
רצית להגיד? לא בהכרח גושפנקה של מה שאמר הרב.
מה זאת אומרת?
הבית דין.
כן.
מביא גושפנקה של החברה, לא בהכרח למה שהרב קבע.
רבנים יושבים גם בבית דין, לא, זה לא... הם לא צריכים, הם לא עובדים אצל הרב, זה תחומים שונים. התחום שבו בית דין עוסק, בית דין הוא הרב, אבל זה לא מוסד הרב כמו שאנחנו מכירים ביורי דעה ובאורח חיים. אלא יש להם איזשהו תפקיד שלטוני לבית הדין, זאת אומרת, זה רשות שלטונית, זה לא מומחה מקצועי. בסדר, יש פה, אז כל האינדיקציות האלה אומרות שאבן העזר וחושן משפט, וואה, אני מצבן רגום, אבן העזר וחושן משפט הם האגף המשפטי של ההלכה, ויורי דעה ואורח חיים זה האגף ההלכתי. אני אתן לכם אולי רק דוגמה אחת שתבהיר עוד את העניין הזה. כתבתי פעם איזשהו מאמר בעקבות סדרת מאמרים שקראתי על גטו קובנה. היה שם יהודי בשם הרב גיברלטר, אחרי זה היה רב באיטליה, הוא ניצל שם מהשואה, והבן שלו, הבן שלו כתב סדרת מאמרים על עלילותיו בגטו ועל הגטו בכלל, והוא תיאר שם מצבים נוראיים ממש, ושיטתו העקבית של אבא שלו הייתה שאין דיני ממונות בגטו. אין, הממון כולו הפקר בסיטואציה שהייתה שם. אז אחרי שהיו נגמרה סדרת המאמרים הזאת, היה מישהו שהוא עוסק בדיני ממונות שהגיב לעניין הזה, הוא הסביר שזה ודאי לא נכון, לא שופטים אותו כי הוא היה שם בגטו, וזה ודאי לא נכון כי זה לא מסתדר פה ולא מסתדר שם וכו'. אז כתבתי איזשהו מאמר שמנסה להסביר למה זה בהחלט מסתדר, והטענה הבסיסית הייתה בדיוק הטענה הזאת. במקום שבו ישנה חברה שבה אין שום משמעות לעובדה שדבר מסוים הוא ממוני או לא ממוני, כל ילד אוקראיני יכול להיכנס, לקחת לך את הממון, לראות לך בראש וללכת הביתה, ואף אחד אתה לא יכול להתלונן, אין פה, אין הסדרה חברתית של יחסי הממון, אין פה חברה שמתפקדת, במקום כזה אין דיני ממונות, אין, אין גזל, אין כלום. הוא אמר, אם הוא ירווה נגיד למישהו כסף, בא אליו אחרי השואה להחזיר לו את הכסף, הוא אומר, זה מופקר, אתה לא צריך להחזיר לי את ההלוואה, זה לא שלי. הוא חשב שאפשר לקחת דברים באופן עקרוני, כאשר הדבר הוא ממש בנפשו, נגיד מזון של אדם אסור לקחת, כי זה רצח, לא גזל. זה החזוני שידוע לשניים שהולכים במדבר, השאלה למה אני לא יכול לגזול ממנו את הקיטון, הרי פיקוח נפש דוחה הכל. אני יכול לגזול ממנו את הקיטון, ובשביל להינצל, בשביל להציל את חיי, זה מה החזוני, זה לא גזל, זה רצח. כשמישהו צריך את המים האלה כדי לחיות, אז אתה לא בא מדיני הבעלות.
זה נכון שדיני ממונות, הרי
הכל שם היה רצח. הרי מה זה אין דין עם עמונות? זה להקיר גזל בין אחד השני?
כן.
כולם היו רעבים ללחם, גזל זה רצח. אז מה נפקד?
לא, בסדר, אתן נפקד. אבל דיבור, הקריאה הפסיסית, מישהו היה לו עוד לחם שהוא לא היה צריך. זה הקריאה העקרונית, לא חשוב כרגע עד כמה זה בא לידי ביטוי מעשי.
אבל נדמה לי שהרב עצמו אמר קודם, שבמקום שאין פסיקה של בית דין, לגבי דיני ממונות, הדיפול שלנו חזרה למה שנאמר בתורה, נכון?
אני לא מדבר על סוג הפסיקה, אין דיני ממונות בכלל, אני לא מדבר על השאלה איך התנהלו דיני ממונות, מה העקרונות הנכונים והלא נכונים. אין בעלות על ממון. מושג הבעלות מופקע, לא הממון של פלוני מופקע ממנו, מושג הבעלות מופקע מספר החוקים. אין מושג כזה. בספר החוקים של גטו קובנה אין מושג של בעלות על ממון. לא שהוא מתנהל אחרת, כי החוקים הרגילים הם כאלה, אבל פה המנהג הוא אחר. אני לא מדבר על זה, זה בדיוק הנקודה שכתבתי שם. מפקיעים את המושג המשפטי, לא מפקיעים ממון של מישהו ממישהו. המושג הזה נמחק מהספר, אין אותו.
אגב, היה לי מקרה פעם אמיתי, שרצו למכור ספר תורה של קהילה בסודבי באמריקה, ומישהו, הקהילה התנגדה לזה, והוא אמר מציל מן הארי וכו' וכו'. הלכתי לבדוק בפרויקט פשוט, אמרו לי ציבור, אומנם ביחיד יכול להיות שמישהו מתייאש כי הציל מהנאצים, אבל בציבור אין דבר כזה. גם בציבור אין ייאוש, ולכן היה צריך להעביר את זה.
אוקיי.
זה לא ברור שיש דיינינו...
אני מניח שיהיה...
בין יחידים, אבל לא בציבור.
אני מניח שיהיה מושג של ייאוש גם בציבור, אם הציבור יעשה ישיבה ויחליט שהוא מתייאש. אבל זה שכל מיני אנשים מתייאשים, זה לא אומר שהציבור יתייאש. זה לא שאין ייאוש בציבור, אלא שהייאוש נקבע בתהליך ציבורי, ולא בתהליך של אוסף פרטים. שכל הרגע יש, נגיד רוב הציבור יתייאש, זה לא אומר שהציבור יתייאש מהספר הזה. זה סוגיה כבר בטרה על ספר תורה שנגנב מאיר, אז איך מעידים עליו?
בגטו לא היה מעמד ציבורי שהחליט או...
לא, זה מופקע מעצם המצב.
אבל יש קהילה, זו שאלה.
לא, יכול להיות שעצם המצב רק יכול להתאר, להתאבע, לפי מה ש...
אז הוא טען שלא. אפשר להתווכח, הוא טען שלא. הוא אומר, במצב כזה אין... זה לא רלוונטי. ומה אם נציגי הציבור יחליטו, נציגיו לעניין מה? נציגיו לעניין ממונות, אין דבר כזה פה. אז כל המנגנון לא מתחיל. הוא אומר, אין, המושג לא קיים.
שהוא בתור בית דין, פסקה
שם. לא, הוא לא היה בית דין שם, היה דבר אברהם, היה מחלוקת עם שאר חכמי הגטו. אחרים לא הסכימו. היה שם דברים מרתקים, אגב, המחלוקת הזאת, ודעתי היא עברה כחוט השני בכמה נושאים שהוא חלק עם אחרים, זו תפיסה עקרונית. זה לא רק, אפילו לא רק בית דין עם ממונות, אבל זה נושא לשיעור אחר. אני מדבר על זה פעם. בכל אופן, אז זאת האינדיקציה. זה אומר שבעצם יש לנו את התחום המשפטי בין חושב משפט ואבן העזר, וחושב משפט ואבן העזר ליורה דעה באור החיים, כשחושב משפט ואבן העזר זה החלק המשפטי של ההלכה, פירושו עניין פומבי שהחברה קובעת אותו, לפעמים אפילו החברה, הסכמת החברה נדרשת כדי שהוא בכלל יהיה, כמו שהתורה אמרה את זה, אבל זה כבר רואים קצת מאיפה מגיעה התנאיה על מה שכתוב בתורה, אבל לזה אני עוד אחזור בפירוט בהמשך. זאת החלוקה הגדולה. עכשיו, בין חושן משפט לאבן העזר, יש גם חלוקה. וכאן אני כבר, אני רק אספיק להתחיל. בדרך כלל מקובל לחשוב שבהלכה אין שיח של זכויות, יש רק שיח של חובות. ככה מקובל... לומר, אצל חוקרי הלכה ומשפט עברי, וגם אולי בתוך עולם ההלכה פנימה, כן, בהלכה אין לך זכות לכבוד, יש עליי חובה לכבד אותך. כן, זה, אני עומד כביכול מול הקדוש ברוך הוא, לא רק מולך. ככה בדרך כלל מקובל לחשוב. זה טעות גמורה. בהלכה יש בהחלט שיח של זכויות, קוראים לו חושב משפט. חושב משפט זה אוסף הזכויות ההלכתיות שההלכה נותנת לבן אדם. ואני אנסה להסביר. בהגות המשפטית מקובל לדבר על מה שנקרא טבלת אופל. טבלת אופל זה טבלה שמתרגמת זכויות של האחד לחובות של השני. אם לך יש זכות מסוימת, אז לי יש חובה כלפיך לא לפגוע בזכות הזאת, ולהפך. יש כמובן כמה סוגי זכויות, יש זכויות שמוקנות לך אינרנטית, זאת אומרת, המשפט נותן לך את הזכויות האלה, יש זכויות חוזיות.
זכויות חוזיות זה זכויות כלפי אדם מסוים, לא זכויות שיש לך באופן כללי, אלא זכויות שקבעת בחוזה מול מישהו אחר, שנותן לך זכויות ביחס אליו, או לאליו, לא זכויות ביחס אליך. זה זכויות שפונות כלפי אדם מסוים, לא זכויות כלליות. אבל הצד השווה לשני סוגי הזכויות האלה, מה ההבדל בינם לבין חובה? בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מה שקובע לגבי זה החובה שלי לא לפגוע בזכות שלך. מה נפקא מינה שלך יש זכות ולא רק שלי יש חובה? בדיוק. זאת אומרת, ההבדל בין זכות לבין חובה זה שני סוגי חובות. יש חובות שיסודן בזכות של השני, אני חייב לו כיוון שלא יש זכות. יש חובות של חובות שלי לא בגלל שיש לו זכות. זה לא אותו דבר. אני אתן לכם דוגמה או כמה דוגמאות כדי שתראו שזה בדיוק ההגדרה של חושן משפט. חושן משפט זה אוסף החובות שנובעות מכוח זכויות. זה ההגדרה של חושן משפט. חובות שנובעות מזכויות. להבדיל מחובות שעומדות לעצמן, לא בגלל זכות של השני. עכשיו תראו, הוא עלו פה שתי דוגמאות שאני שואל מה ההגדרה של חושן משפט. זה אולי מצוות בן אדם לחברו שנוגעות לממון. כך היינו מגדירים. אבל אז כמובן עולה השאלה, מה עם ריבית? מה עם צדקה? שני אלה נמצאים ביורי דעה. זה גם כן מצווה בין אדם לחברו שנוגעת לממון. למה זה נמצא ביורי דעה?
כי אין זכות ממון.
בדיוק. בישר, זכויות, זה שתי חובות ממוניות כלפי הזולת שלא מתחילות בזכות שלו. לעני אין זכות אצלי לקבל צדקה. לי יש חובה לתת לו צדקה, חובה הלכתית. לתת לו צדקה, לא חובה משפטית, חובה הלכתית. לתת לו צדקה. הוא לא יכול לצבוע אותי בבית דין שאני אתן לו צדקה אם אני לא רוצה לתת, למרות שאני עבריין. ואולי בית דין יכפה עליי, כופין על הצדקה. בית דין יכפה עליי, בית דין כופים על המצוות. אבל הוא לא יכול לצבוע את זה ממני, כי זה לא זכות שלו, זה חובה שלי.
מה התרומה? אין תרומה. אני לא יכול לצבוע את זה.
זה
התרומה.
בטח כהן ספציפי, שבט הכהנים, זה עוד דיון, אבל כהן ספציפי ודאי לא יכול לצבוע.
כי
אין
תאונה אולי.
בכל אופן... עכשיו ביצוע כבר עולים, אז מי שמגיע והוא תצבע, תובע. יש לו זכות. החוק קבע שיש לו זכות. אין בעיה, זו זכות. אם אתה יכול לתבוע את זה בבית משפט, זו זכות. זה בדיוק הנקודה. אתה לא יכול לתבוע מנדבן שיתן לך צדקה. גם אם הוא עשיר גדול ואתה על סף מוות.
להשאיר פאה. אתה לא יכול לתבוע. אם לא יכולים להכריח בן אדם להשאיר פאה?
לא. הם לא יכולים לתבוע, בית הדין יכפה אותי על המצוות, זאת אומרת, בית הדין ידאג לזה שאני לא יהיה עבריין, אבל אני, אין לו זכות עמידה, מה שקוראים היום, הוא לא יכול לבוא לבית הדין להגיד, חבר'ה, תוציאו ממנו את הפאה, הוא לא ישאיר לי פאה, אפילו לא נציג של שבט העניים לא יכול לעשות את זה.
אין לו מעמד בבית דין.
כן, אין לו מעמד בבית דין. אז זה אומר בעצם שגם צדקה וגם ריבית, אפילו ריבית קצוצה שיוצאת בדיינים, ריבית דאורייתא שיוצאת בדיינים, עדיין זה יורה דעה. זה יורד דעה בגלל שמה שהבית דין מוציא ממני את הריבית, זה לא בגלל שלך אין זכות לקבל את הריבית, אלא זה מדין כפייה על המצוות. אלא שעד שאתה כופה הוא בגופו, כופה הוא בממונו. אבל בעצם זה כפייה על המצוות, וזה לא מימול זכויותיו של השני. לעומת זאת, כל מה שמופיע בחושן משפט, אלה דברים שאתה יכול לבוא לבית דין ולתבוע אותי אם אני לא נותן לך. יש לך זכות שממנה נגזרת את החובה שלי. להבדיל מצדקה ומריבית ודומיהם, ששם זה מצווה בין אדם לחברו בממון, אבל זה חובה עליי ולא זכות שלו. אתן לכם דוגמה ובזה אני אסיים. אני אפתח את זה בהמשך, אבל אני רק אסיים בדוגמה יפה שמביא הרב אברמסקי. יש לו קונטרס דיני ממונות, והוא היה אב בית דין בלונדון. הוא מספר שם, זה ממש סיפור קפקאי, הוא מספר שם שהיה איזה יהודי אחד שטבע את השני שיחזיר לו ריבית קצוצה. זאת אומרת, הוא לבא בריבית, שילם את הריבית, הלך לבית דין וביקש שזה הפטנט הכי טוב, זאת אומרת, אתה חותם על חוזה, ריבית קצוצה, תדאג לזה שזה יהיה קצוץ אבל, כי אז אתה יכול להוציא את זה בדיינים. ואז אתה עבריין גדול, אבל הכסף הוא שלך. אתה הולך אחרי זה לבית דין, ואתה אומר לבית דין, חברים, הוא לקח ממני ריבית קצוצה, שיחזיר לי אותה. הבית דין אומר לו, לך מפה, זה לא ריבית קצוצה, אנחנו לא מוציאים את זה. טענה היא שזה היה ריבית דרבנה, לא ריבית קצוצה. תגידו לי מהיכן דנתוני. נימוקים? לא רוצים לתת לך נימוקים. אז מה הולך פה? אז הוא הולך לרב אברמסקי, שהיה בית דין של לונדון. אמר לו, תשמע, אני הלכתי שם, הם אומרים לי זה לא ריבית קצוצה, קודם כל הם טועים. לבית, אפילו נימוקים הם לא מוכנים לתת לי, שאני אוכל עם הנימוקים לבוא אליך, תגיד לה, עירור, כן? זכות העירור. אז רב אברמסקי נפנף אותו גמור.
המדרגות. זה מסיים את המכה בפטיש הקפקאי. מה? אבל בכל זאת הוא הסביר, לפחות לנו. אני לא יודע אם הוא הסביר לו, אבל הוא הסביר לנו. והוא אומר ככה, זה בדיוק הנקודה. הוא אומר, ריבית זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. אז כשאתה בא ומבקש את הריבית הקצוצה, אתה לא תובע פה את זכויותיך. אתה עד. אתה מעיד בפני בית דין שמישהו לקח ריבית קצוצה. אתה לא תובע. לך לא מגיעה ריבית הקצוצה, זה לא זכות שלך. כן, זה ניסוח קיצוני, אבל אני אומר, אתה עד. בסדר? אז אתה מעיד בפני בית דין שהוא לקח ריבית קצוצה. יפה מאוד, תודה על העדות, לך הביתה, תקבל דמי נסיעות. אבל עכשיו השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה, זאת החלטה שלנו. כי זאת שאלה הלכתית ולא שאלה משפטית. אנחנו קובעים האם זאת ריבית קצוצה או לא. כשאתה ביקשת מהם, אומר לו חזקאל אברמסקי, כשאתה ביקשת מהם מאחן דנטוני, הם לא היו מוכנים להגיד לך. למה לא? כי אתה לא בעל דין. בעל דין יכול לבקש תנו לי נימוקים. למה דנתם אותי באופן הזה? מי דן אותך בכלל? אתה עד פה, אתה לא בעל דין. מי דן אותך? אתה לא יכול לבקש מאחן דנטוני. אז לכן הם לא ענו לך. ולכן גם אני לא ענה לך. בגלל שזה באמת, סוגיית ריבית היא לא דין בינך לבין המלווה. ריבית זה יורה דעה, ולא חושב משפט. וזה בדיוק הנקודה שבה אנחנו רואים את ההבדל. כיוון שחובות כאלה, שיסודן בזכויות של השני, אלה חובות שהשני יכול לתבוע ממני. הוא הבעל דבר, הוא התובע. עכשיו בית דין מחליט אם הוא צודק או לא. אבל חובות שלי כלפיו, שלא מתחילות בזכויות שלו, אלא זה רק חוב שלי לעשות לו מצווה, לתת לו צדקה, או משהו כזה, אתה לא יכול לתבוע את זה. אתה יכול לדעת, יכול לבוא ולהגיד שאני לא קיימתי את חובתי, ועל בית דין יכפה אותי על המצוות.
זה פרשנות אנגלית, או כך יקבלו גם בבבא מציעא, כשאומרים בדין מפקיעים ממנו?
אני חושב שכך, לפחות ככה טור מפרש את בבא מציעא. אתה יכול להגיד שאולי הוא לא צודק? בסדר,
לא צודק. אני יודע, הטור מפרש שהוא לא צד בכלל.
לכן הוא מיקם את זה ביורי דעה, שימו לב, זה משהו שעומדת מאחורי המחשבה מאוד, מאוד חדה, ועד שאנחנו לא מגדירים טוב טוב את ההבדל בין החלקים האלה וממשיגים אותם, לא רק מבינים, אנחנו לא נבין למה ריבית נמצאת ביורי דעה.
אבל אם המצב היה הפוך, כן? כלומר, הוא ממש השק אותו, לא היה לו ברירה, והוא ממש מסכן, כן? אז רב היה יכול לקבוע שהוא צריך להחזיר את הריבית.
רב לא יכול לעשות כלום, הוא יכול להגיד לו שאתה צריך להחזיר את הריבית.
אבל כלומר, בית דין היה, אם המצב היה הפוך, בית דין היה יכול להחליט שאנחנו כן דנים את זה, ואתה אומר, כן,
זה לא בגלל שעד כמה הוא אשם, זה רק שלא ריבית קצוצה. זה לא שהריבית קצוצה. זאת אומרת, אם הריבית הזאת היא ריבית דאורייתא, היא יוצאת בדיינים.
רק לא. אם זה עושק, אתה יכול לקבוע אותו על עושק בחוזה.
אין ברב, אף אחד. רב אין לו סמכות כפייה בשום נושא. מוצדק ככל שיהיה. נכון. הכפייה היא תפקידו של בית הדין גם ביורי דעה. כפייה על המצוות נעשית לבית הדין.
כלומר, יש מצוות...
לא יש, אולי.
כל המצוות באבן האלה,
נכפות בבית דין של חושב משפט. ומי שקובע את דיני הבית דין האלה, זה סימנים ראשונים בחושב משפט. בחושב משפט יש גם תפקיד לכפות על המצוות של יורי דעה. אבל לכפות, לא לקבוע, לכפות על המצוות. ולמה? כי מוסד הכפייה, שוב, זה סמכות שלטונית. הבדי לא קובע מה נכון ולא נכון. זאת סמכות שלטונית לאכוף את מה שההלכה אומרת על מי שלא מקיים את זה. כיוון שזו סמכות שלטונית, זה נעשה בבית דין ולא על ידי רב.
אז למה הבדים בלונדון? אכן, היה צריך לנפלט אותו, אבל אכן זה צריך חייב את ההוא להחזיר.
בסדר, הוא חשב שזה לא ריבית קצוצה. הבדי חשב
שזה לא ריבית.
בית דין פסק שזה לא ריבית קצוצה, הוא ביקש נימוקים. אני לא מגיע לך נימוקים, כי גם אם זה כן ריבית קצוצה, אתה לא הבעל דין פה. זה הנקודה. אז זה דוגמה, אני חושב, יפה לזה שלפני הטור היה הרבה יותר קשה לענות על השאלה הזאת. אנשים הבינו את זה גם קודם. זאת אומרת, ההבדל הזה הוא לא קידוש של הטור. אבל מרגע שעברה המשגה הזאת, שהבנו שיש מושג כזה שנקרא משפט או זכויות, מול חובות שלא מתחילות נגזרות מזכויות. עכשיו, קל מאוד להסביר את זה. זאת אומרת, זה היתרון של המשגה בעניין הזה. את ההשלכות ב...